תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה סייג וגידי ליפקין.
6:04, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. ממש בשעה הזו טקס השבעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר לבית הלבן. הנשיא הנוכחי ממש עדיין צריך לומר ביידן קיבל את פניו ואמר לו Welcome home. אז יש לנו הרבה דברים כל ערב בשיש, אנחנו שמחים שאנחנו מעבירים לכם את הזמן גם בספורט וגם באקטואליה. כאמור טקס השבעת טראמפ ממש בשעה זו, בוא נקווה שכניסתו של טראמפ לבית הלבן תעשה רק טוב למדינת ישראל. גידי ליפקין, עורך ראשי של וואן, שלום לך.
שלום אופירה, תראה טראמפ זה כמו חצי נשיא של מדינת ישראל, כי הנשיא שלנו כמו, לא בדיוק...
הוא בינתיים כן. מנהל.
הנשיא שלנו לא מתפקד בדיוק, אז אפשר להגיד, ההשבעה של נשיא ארצות הברית והנשיא של ישראל.
לגמרי. אז שלום לכם, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, כאמור לצדי באולפן גידי ליפקין, עורך ראשי של וואן, עורכת ומפיקה מיכל ברנוי, והטכנאי שלנו אלעד נבון. ערב של ספורט לפנינו, שימו לב, המחזור ה-19 של ליגת העל בשמונה, שני משחקים, הפועל חיפה מול מועדון ספורט אשדוד, והפועל חדרה מול עירוני טבריה. המחזור ה-19 גם בליגה הלאומית, ב-7:04 משחקים, הפועל כפר שלם נגד הפועל רמת גן.
זה משחק עונה אופירה.
לגמרי, הפועל רעננה מול הפועל תל אביב, הפועל ניר רמת השרון נגד ממסה כפר קסם, והפועל פתח תקווה נגד הפועל אקו. אתה מוכן לערב הזה, גידי ליפקין?
בוודאי.
מוכן ומזומן, מה
יודעת,
שנקרא.
את יודעת, רוני לוי מחפש שחקנים, עוד להפועל חיפה, אם את רוצה להציע אולי את שירותך, אז
פחות.
הוא ישמח.
דווקא בזה אני פחות יכולה, כדורגלנית אני לא, אבל אני כן יכולה לומר לך, שאני יכולה לומר ערב טוב לאיציק אהרונוביץ', רדיו חיפה, כותב טורים בוואן, ולדורון בנדור וואן, שלום חברים.
שלום חברים, ערב טוב.
מה שלומכם?
וואלה, ברוך השם, אחרי אתמול, באמת יום מרגש, יום גדול.
לגמרי, לגמרי. סוף סוף הרשנו לעצמנו קצת להתרגש, זה אפילו היה רצוי להיות שמח.
כן, זה היה עוד בקצה מנהרה, ובעזרת השם.
כן, איציק.
אני חדים, אני תמיד מגניס טוב.
איזה מותק אתה, איציק. אין לך משהו לומר על הלק האדום, זה לא שמעתי ממך כבר כמה ימים, אני בלחץ מה...
אני מסתכל, אני ראיתי את החליפה, ראיתי הכל, אני רואה הכל, תאמין לי, הכל.
איזה תותח אתה.
הכל, הכל.
טוב, חברים, בואו קודם כל רגע נסכם את המשחק של מכבי חיפה נגד בני סכנין, וגם כמובן נדבר על ההפסד הטכני, על הפרק של בני סכנין שעומדת לדין. בבקשה, דורון.
כן, אין ספק שמשחק מכבי חיפה תרצה לשכוח את היכולת במהלך המשחק האחרון. מול סכנין, לא ליכולת הזאת פיללו במכבי חיפה. אבל את יודעת, בסופו של דבר יכול להיות שגם אם עשו טקו, עכשיו הם יקבלו כנראה ניצחון טכני, צריך לראות, לפחות לפי סכנין, יש להם את כל האישורים שהוא שותף כחוק, מבחינת ההתאחדות, הוא עומד לדין כשיתוף של שחקן שלא כחוק, אנחנו נצטרך לראות את הגרסות האלה, יצטרכו לאמת את זה בבני סכנין, ההתאחדות עדיין מתעקשת ששחקן נגרע, ואסור היה לו להירשם למשחק, בסכנין עדיין גם, כמו שאמרתי, מתעקשים שהוא כן יש להם את הרישומים האלה, ויש להם את האישורים, וצריכים לדעת ולראות בוודת משמעת, זה אמור להיות ביום רביעי, אבל בלי כל קשר, מכבי חיפה.
זה אגב, זה לא יסתיים ביום רביעי הזה, אין סיכוי. גם קודם כל סכנין יכולים לבקש לקרות.
אבל אנחנו נדע פחות או יותר, קצת יותר על אח הרוח ביום רביעי, אז אין לנו שבת הרוח.
זה יגיע לבית הדין העליון בכל מקרה. אם הבית דין משמעתי, למשל, יהיה עם סכנין, אז ההתאחדות לכדורגל תערער. אם הפוך, סכנין תערער. אז זה ייקח, בוא נגיד, עוד כמה שבועות. זה ייקח עוד כמה שבועות עד שהסיפור הזה יסתיים. ואגב, עוד הערה, מי שפה נפגעת השנה מסכנין זה הפועל באר שבע. יש את הפיצוץ המשחק מולה, את הסיפור של המשחק מולם, שזה היה משחק ללא נקודות, ואחרי זה גם הורידו להפועל באר שבע נקודה, זאת אומרת 4 נקודות. עכשיו אם מכבי חיפה מקבלת ניצחון טכני במקום תיקו, זה 6 נקודות במרוץ לאליפות, שמכבי חיפה פה נהנית עם כל ענייני הפועל באר שבע. אם זה היה הפוך דורון, מכבי חיפה הייתה שורפת כבר את המדינה.
קודם כל, לגמרי אני מסכים איתך שמכבי חיפה היו עושים רעש ורעש גדול מאוד. אני רוצה לבוא ולומר שמכבי חיפה כרגע 7 נקודות מהפועל באר שבע, זה אף אחד לא חשב ולא תיאר לעצמו שזה מה שיהיה. הם יודעים שעוד טקו במשחק העונה שבוע הבא מול מכבי תל אביב, מניצחון של באר שבע והסיפור של האליפות, כבר אפשר לדבר פה על האליפות. נכון שכשנה שעברה הם פער של 10 נקודות הצליחו למחוק, אבל השנה עם כל הטעויות ונעשו לא מעט טעויות בבניית הקבוצה, ואנחנו רואים את זה, זה בסוף מתפוצץ כשאתה בא בעצם, כשאין לך את דין דוד והוא פצוע, אז כבר כמה משחקים אתה עולה עם שחקן נוער שלא חשבת, עומר דן, שככל שיהיה מוכשר זה עדיין לא דין דוד, וכשאין לך מגן שמאלי זה בעיות, ותכף יציק ידבר ויפרט מבחינה מקצועית, אבל המון המון בעיות שבסופו של דבר, איך אתה מכין את המצעים ככה, אתה ישן עליהם, אף אחד מאיתנו פה לא נופל מהכיסא, בשביל מה שאנחנו רואים. זה, חבר'ה, לא יעזור לאף אחד כלום.
אז בואו בוא נכנס, להכניס לשיחה ברשותכם גם את איציק, בבקשה, אהרונוביץ'.
תראה, אם התחלתם את השיחה הזו על סכנין, ועברתם ישירות להתאחדות לכדורגל, לראות מה יהיה עם המשחק, אם היה חוקי או לא חוקי, אם שיתפו שחקן כמו שצריך או לא, זה אומר הכל, כי כדורגל, צריך להגיד את האמת, לא היה כדורגל. מכבי חיפה, כמו שכתבתי בכותרת יותר נכון, מה שגידי כתב, מכבי חיפה נראית כמו רוח רפאים, זה לא קבוצת כדורגל שרוצה לקחת אליפות, ודור בן דור חושב שמכבי חיפה, אם תנצח את מכבי תל אביב, תיקח אליפות.
לא, ממש לא, היא פשוט, אם היא לא תנצח, היא יכולה להגיד שלום לאליפות, זה ממש לא, אם היא תנצח זה עדיין לא מבטיח כלום. אבל אם היא חלילה תאבד נקודות, זה אומר הרבה.
אני מבחינתי, מהמשחק עם סבך, המשחק הראשון של מכבי חיפה באירופה, כבר ראיתי את הנולד וידעתי שהאליפות לא תהיה כאן. צריך להגיד את האמת, כשאנחנו מסתכלים, כשאני לפחות מסתכל על ברק בחר על הקווים, אני אומר, אני מכיר אותו כל כך טוב וכל כך קרוב, הייתי איתו 3 שנים, ודורון יכול לספר לכם וגם גידי. אז אני אומר לכם בגדול, הוא לא הגיע לעונה הזו, הוא...
איך אתה מסביר את זה?
הוא אומר, רגע, הוא אומר לי...
איך מאמן בסדר גודל כזה, אתה אומר, לא הגיע לעונה?
הוא בשנתיים לא בסדר גודל כזה, הוא נכשל ב...
מה, הוא שכח כדורגל?
יש זמנים כאלה ומאמנים שהיכולת שלהם יורדת, הבחירת שחקנים שלהם לא נכונה, משחקים בשיטה הלא נכונה, נותנים בכוח לשחקנים לשחק שלא צריכים לשחק, שומרים על פרות קדושות, סק לדוגמה זו, שסק מרסק את מכבי חיפה כבר שנה, שכל משחק הוא אשם בגול, למרות שלפעמים 60 או 70 דקות הוא יכול לקפוץ ולגלוש ולהיות אגרסיבי ולתת פס וגם פס ארוך, אבל בסוף הוא אחראי לגולים של מכבי חיפה סופגת, והכי קל להשאיר את שריף כיום. את מסתכלת על החינופים שלו, זה לא זה, ויכולים להגיד, מהשהוא ענה לי, באותם סיבר עיתונאים על הזרים, לא, אני מבקר אותו מיום האלף, הוא יודע את זה, שאני מבקר אותו ובצדק. תאמיני לי, אני אומר לך, שהשחקנים לא מאמינים בו בכלל. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, הוא גם לא מאמין בעצמו. זה אספת גוף שלא אומר את הכל. הוא שפוף כזה, הוא לא ידע מי נגד מי. כל הפרוקסים שלו מסביב קמים, אומרים לו, לוחשים לו, חוזרים לשבת. בלגן אחד שלם. זו לא מכה בחיפה. בטח לא אותה קבוצה שאותה תליפות. אין לה סיכוי. כשאנחנו מדברים על בר שבע, הסיפור עם סכנין, שהורידו להם נקודה, וגם לא שיחקו נגד סכנין, לפי דעתי זה 4 נקודות. אני לא יודע מה מגיע להם מזה, אבל אני, לגבי הנקודות, שאם יחזירו למכה בחיפה עוד 2 נקודות, הלוואי
יחזירו לה, הלוואי, למה? איציק, אתה בכל... איציק, אתה יודע שאני מאוד מכבד אותך מבחינה מקצועית. אני חושב שאתה באמת לאורך כל הדרך הולך על קו, על הקטע של ברק בחר, הוא לא הגיע לעונה, הוא לא... אתה לא מתחזק... אין לך שום דבר, אתה יודע, אתה רוצה שילך הביתה. זה לא עובד ככה. מאמן שעשה כל כך הרבה למען מכבי חיפה, זה לא מאמן מתחיל. מה זה תשלח אותו הביתה? להפך. תן לו את הכלים כדי להישפר, תן לו את הכלים כדי... עשה טעויות, אני לא אומר שלו, לא רק הוא.
מי צריך לתת לו את הכלים? לא הבנתי, בן דור.
מבחינתי זה המועדון, מה זאת אומרת? עניין כלי, שחר, הוא צריך מגן שמאלי, צריך להביא את קורנו, רוצים עליו 1,000,000 יורו, אין ברירה, לא תביא מגן שמאלי, כן יסייף יהיה כל השנה, וכן יסייף הוא לא מגן שמאלי.
מה רע בכן יסייף? אין מגן שמאלי, הוא הכי טוב בקבוצה. הוא לא ספר אותו, הוא לא ספר אותו.
בסדר, אבל עכשיו הוא סופר אותו,
ואתה רואה שכן. הוא טוב, הם רוצים להפיך את פורנו, והכל בסדר. אבל בואו תסתכל את הרכבים, בואו תסתכל את השיטה, דבר על כדורגל, אתה רואה שזה לא עושה, אז תסתכל על החינותים.
אני מסכים איתך, הוא מסוכן, איציק, אבל מי כאן להגיד לשלוח מאמן הביתה?
צריך
להגיד מבן אדם לשלוח אותו הביתה.
אני חושב שהפך להיות הפחדן הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
זה לא
כזה קשה. זה לכל הפרוקסים שלו, לכל מי שכותב בעדו. העובדה היא מאוד פשוטה. כל מה שאמרתי מתחילת העונה, סדקתי בהכל, בהכל.
איציק, איציק, ועדיין אני חושב שבאמת צריך, זה צריך גם להיות גיוני. זה לא עוד מאמן, זה מאמן שהביא פה, הוציא אותך מאמן שנים שכונות. שנייה, וגם אם הוא לא הגיע, גם אם הוא לא הגיע לעונה. איציק, רק שנייה, האג'נדה שלך ברורה, אבל הוא לא ילך הביתה, אף אחד לא יפטר אותו. אתה יודע מה אני מצפה לך כל הזמן? לבוא ולהגיד, וואלה יש לך ביקורת, אין בהם הביקורת, אני מקבל אותה. אבל תגיד גם כפרשן, מה צריך לעשות כדי להשתפר?
קודם כל אני כל הזמן אומר, קודם כל אני כל הזמן אומר, יש לך בעיה, יש לך בעיה, יש לך בעיה, יש לך בעיה. נגמרו הימים שהייתי נותן את הפתרונות לברק בכר. נגמרו הימים האלה, מתי הייתה לי עדיף?
אבל לא משנה, אתה כפרשן צריך להגיד את זה, לא קשור לברק. אני
כפרשן חושב.
שהוא מקשיב לחבר'ה, וזה מה שהוא יעשה. לא משנה.
כפרשן אני אומר, וכפרשן אני כותב, וכפרשן אני משדר, וכפרשן אני מתראיין על כל הנושאים האלה.
כן, אתה כל הזמן נשלח אותו הביתה, נשלח אותו הביתה, מה זה? מה זה?
אתה במכבי חיפה, את קובע
לך. די, כבר לא בחייך.
אם אנחנו מפריעים לכם, תעדכנו.
רגע, שנייה, אופירה. אתה עובד אורון ככתב בוואן, ואתה לא רוצה לקלקל את היחסים שלך, לא עם הקו איך, אבל בטח הוא עם ברד.
לא, אבל למה לשלוח הביתה, גם אם?
אתה לא תשלח. אבל אני כפרשן כדורגל שלא חייב להם כלום, ורק
אתה תפרשן, אבל אל תשלח אנשים הביתה, עם כל הכבוד.
אני, מה זה נשלח? מה, אני קובע אם הוא ילך או לא?
אבל אתה כל הזמן, הקו שלך, זה כל הזמן, הביתה, הביתה. זה מחלחל, מה, אתה לא מבין שאנשים מושכים
את זה? אני יכול להגיד את זה, אבל זה לא אומר שיאנקל ישמע לי, שאור ישמע לי, אור זה ישמע לי, אבל אני אגיד את שלי, עם כל הכבוד.
אני חושב שאתה טועה בגישה, אבל זה זכותך, זה שלך. מקצועית, אני לא מתווכח איתך בכלל. גם אני חושב שבאמת יש פה לא מעט
מאוד... אוקיי, חברים, נראה לי שהדברים מאוד ברורים מהצד של שניכם, ברשותכם. בואו נדבר קצת לקראת המשחק הפועל חיפה מועדון ספורט אשדוד.
כן, הפועל חיפה אין ספק שהסיפור המרכזי שלה זה גיא מלמד. גיא מלמד גם אתמול בליווי משטרתי יוצא ממגרש האימונים, הוא פצוע, הוא לא יהיה בסגל. היום הפועל ומכבי חיפה ממשיכות לדבר ולהידבר כדי להגיע להסכמות.
כמה זמן שיחות שם, דורון? כמה זמן זה לוקח לסגור את העסקה הזו, באמת?
בוודאי, כי מכבי חיפה נוצאת 1-2, הוא רוצה עדיין יואב קץ 2 מיליון שקלים, ובתווך יש לך את הרצון לראות פה עוד חלוץ. אז פנו אתמול רותם חתואל, שאמור באמת בשעות, לדעתי תוך 24 שעות הוא יקבע, אם זה הפועל תל אביב הפועל חיפה, רותם חתואל יהיה, אז יהיה יותר קל לשחרר את גיא מלמד ולהגיע לגשר על הפערים. אם לא זה, אז יצטרכו להביא חלוץ אחר. אז אני מאמין שבסופו של דבר זה מה שהם, מבחינת הפועל חיפה.
גיא מלמד פצוע דורון או שהוא נמאס לו?
אתה יודע, זה כמו ששאלו אותי דין דוד פצוע או שיש. אני מאמין לשחקן, ששחקן אומר שהוא פצוע. אני יוצא מנקודת הנחה שהוא פצוע, אני לא... זה הפרנסה שלהם.
בוא, אני אשאל אותך כזה דבר.
כן.
אם הוא עובר למכבי חיפה, הוא משחק מול מכבי תל אביב, הוא קשיר?
שאלה טובה, בוודאי, אני חושב שכן. אני חושב ש...
לא, רגע, תחליט, אתה אומר שהוא פצוע עכשיו.
עכשיו הוא פצוע.
עכשיו הוא פצוע, הבנתי.
עכשיו הוא פצוע, ולשבוע הבא זה עד יום שני הבא.
יום שני הבא ימתה קסם והוא כבר בריא, הבנתי.
לא, אבל אתה יודע מה זה כדורגל, אחי, אין לנו הוכחות על כלום. אנחנו נותנים...
לא, אני שואל, אני לא, אני רק, אתה יודע, מביא את ה...
אני הערכה שלי, אתה יודע.
אתה יודע שברק בכר שאל אותו השבוע על דין דוד, אז הוא אומר, אני מאמין לשחקן. מה זה מאמין? אז מה, אתה חושב, יש כאילו ספקות אחרות אצלכם? שהוא אומר, אני מאמין?
כן, השחקן אומר שיש לו מחושים.
לא, אבל שמאמין מאמין. אומר לך, אני מאמין. אז זה אומר שאחרים לא מאמינים.
אז אני לא יודע, כל אחד אומר מה שהוא אומר, אתה יודע, אבל בסופו של דבר, יש עובדות. אתה לא תתחיל להתווכח אם השחקן אומר לך שהוא פצוע. מבחינת גיא מלמד אנחנו מבינים את הסיטואציה. יואב ממשיך עם, לעמוד על זה של 2 מיליון שקלים. בוא נראה אם זה יקרה. לא יקרה. הוא לא יהיה, אבל לא יהיה, הוא יהיה. אני לא רואה סרט אחר.
גידי, אני חייב להחביא לך, באמת השאלה שאלת את דורון, אחת השאלות הכי גדולות שאני מכיר אותך, שאלת בחיים שלך.
ממש לא.
שאלה מעולה. שאלה מעולה.
כן, גידי יודע לשאול את השאלה כשצריך, זה בסדר. אבל בוא נעשה רק סדר. בסופו של דבר, הפועל חיפה של המשחק, מבחינתם זה משחק עונה. ניצחון, ואם לדעתי עם רגל כבר בפלייאוף העליון, הם יפתחו פער של 7 נקודות, משחק מאוד חשוב, חוסרים, לא חוסרים, מלמד, לא מלמד, הם צריכים כמובן לבוא ולעשות את הכל, כמובן שהותקסים לפני המשחק, רומי וכו', על כל מה שנעשה עם החטופות שחזרו, אז אני חושב שזה יום שמח מאוד למועדון הזה, להפועל חיפה, וכן, מקצועית הם צריכים לעשות העבודה.
אבל דורון, מקצועית אני מבין שמי שהולך לעלות כחלוץ בהפועל חיפה, מי זה אמור להיות?
זה השחקן הצעיר, אתה מדבר, מהנוער, יש להם איזה שחקן צעיר מהנוער שאמור להיות. כן, יש להם חוסרים, מה לעשות, סגל קצר. רוני לא סתם בוכה כל הזמן. אז בסדר, עכשיו יש שלום בינו ובין יואב כץ, הם יצטרכו להביא שחקנים, לא יעזור כלום. רוני זה הדבר הכי טוב שקרה להפועל חיפה. אני חושב שאם רוני לוי לא נמצא, ובאמת שיואב כץ לא רק ישמע ויתחיל לכעוס על רוני, זה רוני לוי. נכון שיואב כץ נותן את הכסף ונותן את הכל, אבל וואלה רוני...
אתה רוצה עוד פעם לסכסך ביניהם?
לא, להפך, אני רוצה ששלום, אני דווקא רוצה את רוני, כן מאמן את הפועל חיפה.
אני מבין שדור חוגי אמור לעלות הערב כחלוץ, דורון.
בסדר, תביאו
לי. אני בטוח של מכבי חיפה שנים חלוץ מרכזי. אל תשכחו את זה, חוגי.
בסדר, השאלה אם הוא יספיק.
טוב חברים, נראה לי שגם הוויכוח שלכם בעניין מכבי חיפה היה מאוד מאוד ברור, וגם נושא הפועל חיפה הובהר. תודה רבה לשניכם. תן לנו רק את הסנריו שלך, גידי ליפקין, על ההפסד הטכני שצפוי להגיע לבני סכנין, ואיזה תגובות תהיינה?
בני סכנין, יש פה, זה מאוד פשוט, אופירה. אם בני סכנין טוענים שהם שלחו אימייל לבקרה תקציבית, וביקשו רק בסוף החודש לגרוע את השחקן, את המונקה, ולא כעת, ולא באופן מיידי, אז הם צריכים להראות את זה. את יודעת, אין פה הפוך. ובהתאחדות לכדורגל אומרים שבני סכנין פנו לבקרה תקציבית וביקשו לגרוע את השחקן כבר, כבר מיום חמישי החולף.
כן.
זאת אומרת, והבקרה תקציבית פשוט גרה אותו. כי אם פונים לבקרה ובבקשה, אז היא עושה את זה. עכשיו, מי כן. שקופ... כי הם טענו למעשה שהם גמרו איתו גמר חשבון, ואין להם חוזה איתו, ובגלל זה הם מבקשים לגרוע אותו, את השחקן. עכשיו, אם סכנין עשו את זה, אז אין להם פה, הם יכולים לספר סיפורים עד מחר, וזה לא יתקבל. השאלה, מה הם יראו לבית הדין של היתות לכדורגל? הם צריכים להראות את האימייל שלהם. הם טוענים שהבקרה התקציבית עשתה טעות, ולא כן. הם צריכים לגרוע. אבל על סמך מה? הם צריכים להראות, ביקשנו מהבקרה התקציבית לגרוע את השחקן, רק הם צריכים להראות רק שנודיע לכם. הרי קבוצה רוצה להוריד, הם רצו לרשום שחקן אחר, והבקרה התקציבית לא ישרה להם, כי את יודעת יש הבדלי שכר ואיך יוצא בזה. אז הם כן. צריכים היו להראות לבקרה התקציבית, חבר'ה, אנחנו ביקשנו...
לפי מה שאתה אומר, אם תקבל קצת טכני בדוק.
איך שאני שומע מאנשי תחת לכדורגל, כן. אלא אם כן סכנין יבואו, ישלפו איזה מסמך, מנצח, את יודעת שירו. לא, אנחנו, זה לא טעות שלנו. עכשיו, עוד דבר, אופירה, שאני אגיד לך. הם הרי פנו לטובי תחת לכדורגל לפני המשחק, והם פנו לראש האגף המשפטי. אמרו להם כולם, אנשי סכנין, אתם בבעיה, אתם מסכנים את עצמכם, זה אחריות שלכם, אנחנו לא נותנים לכם אישור. זה אחריות שלכם. ברגע שיש את כל תמורי העזרה הזאת לקבוצה לפני כן, אז הם היו צריכים לא לקחת את הסיכון ולא לשתף את השחקן פשוט.
איך הם יגיבו לפי דעתך אם הם באמת יקבלו הפסד טכני? זה לא יעבור בשקט לטער.
ברור, הם איתנו לקיפוח, זה ילך לבית הדין העליון, אבל שימי לב שכל פעם יש סיפורים עם סכנין אופירה.
כן, כן, כן. טוב.
למה אין את הסיפורים האלה עם קבוצות אחרות? עכשיו אני אומר, שוב, אם הקבוצה טוענת שיש לה מסמך, שתציג אותו, תראה אותו, ובואי נראה מי צודק, האם היית חלק כדורגל, האם בבקרה תקציבית או סכנין.
תוכנית הספורט של ישראל.
6.28, עוד מעט יושבע דונלד טראמפ לנשיא ארצות הברית בפעם השנייה. אנחנו רואים נשיאים לשעבר שהגיעו, בוש ואובמה, גם אילון מאסק וצוקרברג וטובים ורבים שנמצאים שם, כמובן מכבדים את טראמפ ברגעים המרגשים שלו. עוד מעט הוא ייכנס כמובן ויושבע, שיהיה בהצלחה למדינת ישראל עם זה. אנחנו רוצים לדבר עם לירן שטראובר. אהלן לירן.
אהלן, מה העניינים?
אנחנו טוב.
לבקש על ההשפעה בארצות הברית?
גם, גם, בטח, בטח. ואורן קדוש, וואן, אלן אורן.
שלומכם?
לירן, אתה נהיית מומחה כבר לארצות הברית, לא?
לארצות הברית, כן, כן.
מישהו צוחק שם ברקע, הכל טוב? זה על זה שמסתלבטים עליך או שזה רציני?
לא, זה אולי.
בסדר גמור. נפתח איתך אורן, דבר איתנו קצת על הניצחון של מכבי תל אביב על נתניה, כי בקצב הזה הם יכולים לקחת אליפות.
קודם כל, היו קצת שינויים במכבי תל אביב. הוא אמנם שיחק עם אותו מערך של ה-3-6-1 המפורסם, אבל פתאום שיחק בלי השילוב הזה שמגן נכנס לאמצע, דוד זאדה תפס קו אחד, דוד היה מצד שני, מרכז שדה שפטאצ'י לא שיחק בקו, שיחק כ-10, אז הוא שם לפחות את הציוותים, מבחינת השחקנים במקומות הנכונים להם, ומכבי תל אביב נראתה הרבה הרבה יותר טוב. אם היא תמשיך לשחק בצורה הזאת, זה יעזור לה, גם בחלק האחורי הוא שיחק עם רז שלמה, הוא לא שיחק עם רז שלמה, ונתן לנחמיאס לפתוח בהרכב, ביחד עם סטויץ', וזה היה נראה באמת הרבה הרבה יותר טוב. מכבי תל אביב הייתה הגנתית הרבה יותר טובה, הסנטה שעלה בהרכב המצוין, ככה ש... יש דברים טובים לקחת מהמשחק הזה נגד נתניה.
מה אתה לוקח, שטראובר?
אני חושב שהוא אמר נכון, אורן, הנושא של ההגנה בעיקר, נחמיאס והסנטה, הציבות שלהם בחוליית ההגנה היה מאוד מאוזן. הסנטה, אני חושב, במשחקו באמת הטוב ביותר מאז שהוא הגיע למכבי תל אביב. היה שקט, עשה משחק נקי, בלי יותר מדי טעויות, בלי יותר מדי התחכמויות, וגם משהו ש... כולם תראו לגביו עם סיסוקו ובנוברן יכולים לשחק ביחד, אז אם זה לא עבד עד עכשיו, אני חושב שבמשחק נגד נתניה זה עבד יחסית יפה, הם עשו סוג איזון שם, כשסיסוקו נשאר יותר מאחור, ובנוברן הוא זה שמתחרף כל פעם לחלק ההתקפי.
תגיד אורן, מה הם צריכים בעצם כדי לזכות באליפות מבחינת חיזוק בחודש הזה ינואר?
אני חושב שכדי להיות מגוונים וורסטיליים גם מבחינת המערך, אז מכבי תל אביב חייבת להתחזק בעמדת המגן הימני. שגיב יחזקאל פציע מאוד העונה, שחקן מצוין, כשהוא משחק אז הוא באמת משמעותי, אבל חסר להם תחליף ראוי לעמדה הזאת, כשאם הם ירצו לשחק 4-3-3, כרגע זה לא קורה כל כך. וכמובן, כנף שמאל איכותי, שאם ירצו באמת להיות במערך כזה, אז הרי התחליף למילסון לא הגיע, ולא עדו שכנראה לא יישאר ביכולת הזו, ואין שם מישהו שבאמת, ולא ליוס יכול...
הם יכולים כן לעשות אורן את זה, אם הם יעבירו את דוד על את עצמול, כמו שצריכו במחצית השנייה, ופטאצ'י בצד ימין.
בדיוק, אבל אז זה נכון מה שאתה אומר, זה נכון, העניין שפטאצ'י בצד ימין הוא קצת פחות אפקטיבי מאשר כשהוא כ-10, שהוא נמצא במרכז, מתחת לחלוץ, הוא באמת מבין מספרים, באמת נראה נהדר. אז כן, להוסיף עוד שחקן כנף איכותי, זה יכול לעזור להם מאוד, ובטח מגן ימני, זה דבר שאם אני הייתי למכבי תל אביב, זה מה שהייתי עושה, שם הייתי משדר את הקבוצה.
אבל לא נראה שמאמן שם רוצה כל כך להביא. או שלא נותנים לו.
גידי, אל תקנה את ההצהרות. אל תקנו את ההצהרות.
תסביר.
כאילו זה אולי, אני חושב שיהיה תקשורת גם כדי לתת ביטחון לשחקנים ולסגל ולהראות שהוא מאמין. אני מניח שגם הוא יודע וגם למעלה יודעים שמכבי חייבת להתחזק. לא, את יודעת, כדי לשפר את עצמה פלאים, אלא פשוט לתת לעצמה יותר עומק בנקודות מסוימות שהיא חסרה. והנקודות האלה בדיוק אורן נגע בהן.
זה משחק ראשון.
אני חייב להגיד שאני מסכים, נראה. ברור שהוא לא יגיד בתקשורת, אנחנו חייבים שחקנים, כדי גם לתת שקל לשחקנים, וגם למערכת לא להפעיל עליהם לחץ, אבל הם באמת חייבים את החיזוק הזה, כי זה יגרום למכבי תל אביב הרבה יותר מאוזן.
זה משחק ראשון גם שלאחר תקופה ארוכה, שראינו שההגנה של מכבי תל אביב לא פרוצה. כי עד היום כל התקפה של כל יום שלהם הייתה יריבה, כולל טבריה, ההגנה פשוט לא עומדה בזה.
אז דירן אמר קודם נכון, הסנטה היה מצוין, וגם נחמיאס היה פנטסטי. אני גם לא אוהב להטיל רפש באחרים, אבל רז שלמה בתקופה פחות טובה משמעותית. כל משחק הוא עושה את השניים, שלוש טעויות, שזה באמת משפיע על ההגנה, ומכבי תל אביב, אתה יודע, הייתה בתקופה שכל התקפה שקורית נגדה היא כמעט ספגה שער.
תגידו, זה ששניכם לא מדברים על תורג'מן וזהבי, מה זה אומר בעצם?
חלוקת הדקות עובדת יפה.
לא, כי אם מחפשים בחוץ, למה צריך לחפש כשיש אותם?
אבל זהבי לשם שינוי, כשהוא עלה מהספסל, הוא לא עלה דקה 80, הוא עלה דקה 65, וזה דבר שלא צריך לעשות יותר, לתת לו קצת יותר דקות, לא לתת לו 10 דקות תוספת זמן.
בסדר, אורן, בזמן האחרון זהבי שיחק יפה מאוד.
והוא גם היה טוב ברוב המשחקים.
ברוב המשחקים, לא בכולם.
ברוב המשחקים, נכון, אי אפשר להיות טוב כל הזמן. זה לא אותו זהבי של שנים אחרונות. בתקופה האחרונה, דרך אגב, בתקופה האחרונה הוא נראה יותר טוב.
אני רוצה להגיד לך שהמהלך שלו בשער, המהלך שלו שהוא כבש את השער שלו, הסכים ממנו בעצם מיציאה לאחור, הוא משך את הבלמים אליו, הוא זה שמסר את הפס פנימה לתוך הרחבה ועשה תנועה לעומק לקבל את הכדור רוחב, בסופו של דבר.
בדיוק.
יש לו דברים שזה שלו, יש לו אותם.
תגידו, בוא נדבר קצת על יום חמישי. יש להם משחק בליגה אירופית קדוש, בבקשה.
נכון, נגד בוד הגלימפ, קבוצה שהיא, שוב, בבית שלה זה לא יהיה סיפור פשוט, אבל אם מכבי תל אביב תהיה במיטבה, היא תוכל להוציא לפחות נקודה במשחק הזה. ואם היא תוציא נקודה, היא עדיין תהיה בסיפור של עוד שלב בליגה האירופית. אני חושב שזה משחק שהיא צריכה לדעת גם לתת לה יריבה קצת ליזום, כי בוד הגלימפ היא קבוצה שהיא מאוד טובה במעברים שלה, יש לה שחקנים מהירים, חזקים. צריך לתת להם יותר שחק על הטכניקה, לגרום להם קצת יותר לחשוב, ואז שדווקא מכבי תייצר את המעברים משלה, כי יש לה חלק איכותי מאוד בחלק הקדמי, זה מבחינתי להיות יותר מבוקרים כדי להצליח מבחינת כפי.
אם אתם נכנסים לראש של עזה טיץ', שיש את המשחק ביום חמישי, ויש לו אחרי זה ביום שני משחק עונה מול מכבי חיפה.
יש לו כמה משחקי עונה.
לא, בסדר.
יש לו כמה, יש לו כל ארבעה ימים, יש לו משחק...
כן, אבל איך אתם מחלקים כוחות, מה אתם עושים, או הולכים על כל משחק בפני עצמו, ולא חושבים על המשחק אחר מכן, ולא משחקים, טוב, את אלה, זה ניתן לנוח, זה ניתן לו לשחק, איך הייתם עושים?
אני חושב שאת הרוטציות הוא עשה. עד עכשיו הוא עשה ונתן הרבה שחקנים לנוח, והזדמן בין כל הסגל שלו. הוא יכול עכשיו להשתמש במערכים שונים גם, עוד פעם, אני מניח שהוא גם ישנה באירופה, מול המשחקים בליגה. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים שהצטרכו מכבי להתמודד איתם שם זה מינוס 7 מעלות, זה לא פשוט לשחק במזג האוויר כזה, השחקנים לא רגילים לשחק במזג האוויר כזה, אבל יש להם סוג של יתרון מסוים אולי קטן, ושבוד הגלימפ לא שיחקה מאז דצמבר, משחק רשמי, היא בפגרת הרי חורף, אצלם זה כל איזה שנה קלנדרית הרי במדינה שלהם, והם לא יכולים לשחק בתקופה הזאת, אז הם ערך על משחקי אימון. הם הציגו שני משחקי אימון, אחד לספרטה פראג לפי דעתי 3-0, ועוד אחד לדיזנגוף 3-2, שבוע שעבר. אז הם לא מגיעים בכושר משחק מלא בליגה. שזה גם יתרון וקבוצה גם חדשה, שאומנם ניצחה את בשקטש, אבל עדיין קבוצה חדשה שלא שיחקה משחקים רשמיים.
אני רוצה לדבר איתך על אוהדי מכבי תל אביב, אותם אוהדים ששרקו ללזטיץ' להתפטר, ורק בשבוע שעבר שרקו בוז, חוזרים בהם, אורן?
לא, יש שמי, הדעה לגבי לזטיץ' היא די חלוקה מבחינת הקהל, כי נגד מכבי נתניה, חייבים לשים את הדברים על השולחן. מכבי נתניה שיחקה במי יותר טובה מול מכבי תל אביב, באה להניע כדור, באה ליזום, באה ללחוץ גבוה.
אין מודה.
בדיוק, היא שיחקה על הרגליים של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב נגד הקבוצות שמצופפות לאחור, שמתגוננות, שמשחקות ישיר, היא מאוד מתקשה מתחילת העונה. שם באמת היה המבחן שלהם. זה שלזטיץ' עשה ציוותים נכונים ושם את השחקנים בעמדות שלהם, יופי. זה דעתי זה הכי בסיסי למאמן כדורגל. בואי נראה נגד קבוצות שיותר מתגוננות, שיותר מקשות, איך אז הם התמודדו. נגד נתניה זה באמת, זה היה מצוין, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא מה ש... משליך על כל הליגה.
אורן, איך אתה רואה, אתה גדול המבגרים של לזטיץ', איך אתה רואה אותו משחק בשבוע הבא מול חיפה?
קודם כל, נגד הגדולות, משום הוא פותח לפעמים שני בלמים. עכשיו, זה משהו שאני גם אמרתי בפודקאסט של מכבי תל אביב, שזה מוזר שנגד קבוצות גדולות הוא פותח עם שני בלמים, ונגד הקטנות הוא פותח עם שלושה בלמים. מה אתה צריך שלושה בלמים נגד ריינה, לדוגמה, או נגד זבריה? זה דבר שאני באופן אישי לא יכול להבין, אבל זה שלא. ולך תדע, אולי תוך כדי תנועה הוא ישדרג את עצמו ואת הקבוצה שלו מבחינת החשיבה והרעיונות, אבל שוב, הדעה בקהל, מבחינת הקהל, הדעה היא חלוקה. יש כאלה שמחזיקים ממנו יותר, בוא נגיד שהוא איש מקצוע שהוא יודע מה הוא רוצה מהקבוצה שלו. אם זה מה שמתאים למכבי תל אביב, אני בספק.
הבנתי.
אוקיי.
האם, אורן, האם אתה חושב שלזטיץ' מבחינתו יחפש לעשות מול מכבי חיפה בשבוע הבא איזו הפתעה מבחינת הרכב שהוא יציב להם, ובגלל זה ביום חמישי נראה שחקנים שנחשוב שלא ישחקו, שכן ישחקו, הפוך על הפוך, מה שנקרא?
תשמע, זה יכול לקרות. האמת שכל משחק הוא פתאום מייצר איזושהי הפתעה בהרכב. אבל איך שאני רואה את זה, גם במהלך המשחק, בשני המשחקים, גם הוא וגם ברק בחר, שינו מערך. אז אני בטוח שאנחנו נראה שני מערכים מבחינת שתי הקבוצות. השאלה מי גם תכבוש ראשונה, וזה מאוד משמעותי. ובאמת, מי שתכבוש ראשונה במשחק הזה נגד מכבי חיפה, אז ייתן לך כוח אדיר למהלך המשחק.
תודה רבה לכם, שטראובר ואורן.
ערב טוב.
בזמן שאנחנו מדברים על לזטיץ', דונלד טראמפ נכנס ממש בשניות אלו, כאשר כל הקהל עומד על הרגליים ומריע לו, מקבלים כרגע גם את נשיא ארצות הברית הנוכחי, ג'ו ביידן, ומיד אחריו ייכנס טראמפ. הגברת הראשונה של הבית הלבן, מלניה טראמפ, כבר נכנסה, יושבת במקומה, וטראמפ עושה את דרכו, והוא ישבע שוב לנשיא ארצות הברית. בוא נקווה שזה יבוא עלינו לטובה.
אופירה, הם חייבים לסיים את זה עד שעה שבע שלנו, כי אז פג התוקף, אז ביידן כבר מפסיק להיות לפי החוק נשיא ארצות הברית.
אל תדאג.
אז יש לוחות זמנים מדוקדקים.
אל תדאג, האמריקאים זה by the book.
ברור, בגלל
זה אני... ואפרופו זמנים, אחר בבוקר תיכנס לתוקפה התפטרותו של איתמר בן גביר ממשרד לביטחון פנים. בוא נראה מי יהיה השר אחריו ומה הוא יעשה בתקופה הזאת.
אני אבין שאת עצובה על כך.
אני מעורב שאני בוכה, נגמרו כל הטישויים בסופר פארם. כבר חוזרים.
תוכנית הספורט של ישראל.
644. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית החדש, נכנס ומתקבל ממחיאות כפיים סוערות. הוא עומד, נהנה דקות למחיאות הכפיים האלה, ואפילו כרגע מבקשים מכולם לשבת. עוד מעט תקראו לו. איזה יופי מתנהג עליו ביידן, להבדיל מהפעם הקודמת שהם התחלפו שם. בואו נעשה ווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ערב טוב לך, מיכל ברדוי, ווינר בבקשה.
ערב טוב. אופירה,
קודם, את יודעת שיש איזו סוגיה מאתמול. את אתמול לא שמת לב, את קראת לה מיכל ברנר. השאלה, האם את מייעדת לה איזה משהו שאנחנו צריכים להבין פה מהחלפת השמות, או יש משהו מאחורי זה?
אני חושבת שבסערת הרגשות שכל המדינה הייתה אתמול, טוב שקראתי לה מיכל ולא שושי. מהיום אני אקרא לה שושי. שושי, דברי אלינו, בבקשה.
טוב, גידי. בואו נתחיל עם ליגת העל. הפועל חיפה מארחת את ממסמך אשדוד הערב ב8. אחרי ההפסדים של בני ריינה ומכבי נתניה, הפועל חיפה רוצה לפתוח פער משמעותי בקרב על הפלייאוף העליון. היא מגיעה עם כמה רעשי רקע סביב הקבוצה, מלמד שלא ייקח חלק, לירן סרדל שגם פצוע. לעומת זאת, אשדוד נמצאת מתחת לקו האדום במאבקי תחתית, לא ניצחה כבר, גידי, 7 מחזורים רצופים בליגה. ואחרי הפעלה לרבע גמר גביע המדינה, מקווים לראות המשך שיפור גם במשחק הערב.
מה הווינר נתנו שם היחסים הערב?
אז הפועל חיפה עם יחס של 2, תיקו 3.25, ניצחון לאשדוד 3.30.
אני הולך על תיקו, כי הפועל חיפה אין לה הרכב מאוזן הערב. רוני לוי, אם היה יכול עוד מעט, היה רושם את עצמו כבר.
אוקיי, מעניין.
ואשדוד הרבה זמן לא ניצחו, הם קצת מתאזנים, לאט לאט הם מצרפים שם עוד שחקנים. נראה לי זה משחק של כזה תיקו.
אוקיי, נעבור להפועל חדרה נגד עירוני טבריה ערב ב8, קרב תחתית, גידי, טבריה מגיעה בתחושה ככה טובה לקראת המשחק, אחרי 5 משחקים רצופים ללא הפסד, כולל הקאמבק ל-2-2 מול מכבי תל אביב. דוד קטלינס, גם ראינו שהוא יצטרף, אבל הוא ייקח ילך רק במחזור הבא. וחדרה אחרונה בטבלה עם ניצחון ליגה בודד מתחילת העונה, תנסה להשיג ניצחון חשוב, בטח נגד טבריה שנמצאת פחות או יותר במצבה.
זה משחק העונה של גם טבריה,
כן,
וגם חדרה.
המבקת,
אם חדרה לא מנצחת הערב, אני חושב שהמאמן שלה, שמכנה אוטובוסים ומסעיות, ומה שאת רוצה שם...
יהיה פה מחר בשידור חי לא כמאמן.
נכון.
כן.
טבריה מתקשה להפקיע, זה גם משחק של טקו, אבל יודעת מה, אבל אני אלך על טבריה.
כן, זה כאילו... כן, זה סוג של טבריה. הפועל חדרה עם יחס של 2.60, תיקו 2.70, ניצחון לעירוני טבריה 2.80, בהצלחה גידי. נעבור לפרמייר ליג, צ'לסי מארחת את וולפס הערב ב-10, צ'לסי ללא ניצחון כבר 5 מחזורים ברציפות, כשהיא במקום השישי, ניצחון הערב היא עולה למקום הרביעי שמוביל לאירופה, גידי, על חשבון סיטי. לעומת זאת, וולפס במאבקי תחתית מגיעה למשחק אחרי 2 הפסדים רצופים, במקום ה-17, ותחסר לא מעט שחקנים בגלל פציעות. מה אתה אומר?
שצ'לסי סוף סוף ינצחו, אחרת אם הם לא ינצחו הערב, גם זה יהיה שם בלגן שלם, ואולי יזכרו באיזה אברהם גרנט עוד מעט יזיקו אותו בקצב הזה שם, שקורה שם.
אז צ'לסי עם יחס של 1.30, תיקו 5, ניצחון לוולפס 7, ונסיים את הפינה עם רבע גמר גביע המדינה בכדורסל. מכבי תל אביב מארחת את עירוני נס ציונה הערב ב-9, מכבי תל אביב מגיעה למשחק אחרי שני הפסדים רצופים ביורוליג בשבוע שעבר. גידי, ככה למרות היכולת הלא טובה ביורוליג, במסגרת המקומית הם במצב הרבה יותר טוב, כשהם מוליכים גם את הליגה. מכבי תל אביב קיבלה בווינר יחס של מינוס 13, כלומר היא פייבוריטית.
כלומר, היא צריכה לנצח
בהפרש של, כן.
זה לא פשוט, מכבי תל אביב זה קבוצה משוגעת.
היא תצליח.
היא לא יציבה בכלל העונה הזאת, היא יכולה לתת משחקים לדרוס קבוצות בארץ, מצד שני יכולה להפסיד הפסדים,
ראינו ביורוליג, מה שקורה לה. אגב, מכבי תל אביב גידי לא זכתה בגביע מאז 2021.
מכבי תל אביב תנצח הערב לגבי ההפרש, את יודעת מה, אני הולך עם הווינר, עם מכבי תל אביב.
עם מכבי תל אביב, כן, גם אני. עד כאן פינת הווינר, תודה רבה.
תודה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה אסייג וגידי ליפקין.
7:05, עכשיו זה רשמי. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית ה-47, הושבע לפני שניות אחדות, שיהיה בהצלחה, ובואו נקבל שנקבל נשיא שידאג לנו, כל אחד באינטרסים שלו. אנחנו דואגים למדינת ישראל. ערב טוב לכם, ברוכים השבים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, לצידי באולפן גידי ליפקין, העורך הראשי של וואן, עורכת המפיקה, מיכל ברנוי, הטכנאי שלנו הוא אלעד נבון.
לא יהיה עכשיו משעמם, אופירה איתו.
לא, 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 לא יהיה משעמם.
הוא כבר צריך היום לחתום שם על אלפי צווים כבר שיש שם בארצות הברית.
לגמרי. שימו לב, נפתח המחזור ה-19 של הליגה הלאומית עם 4 משחקים. הפועל כפר שלם, הפועל רמת גן, 0-0. הפועל רעננה, הפועל תל אביב, 0-0. הפועל ניר רמת השרון, מועדון ספורט, כפר קסם, גם כן אותה תוצאה, תיקו 0. והפועל פתח תקווה מול הפועל אקו, 0-0, בשמונה, שני משחקים במסגרת ליגת ווינר, ליגת העל, גם כן במחזור ה-19, הפועל חיפה תארח את מועדון ספורט אשדוד, והפועל חדרה תארח את עירוני טבריה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לאיציק אלפי וואן, אהלן אהלן.
אהלן, ערב טוב.
מה נשמע?
בסדר, בסדר.
אני יודעת אותה במשחק של הפועל רעננה, הפועל תל אביב, נכון?
כן, אני תפסתי פה איזה חדר, אל תשאלה איך הוא נראה, אבל כמה ששומעים אותי בסדר.
לגמרי. טוב, אני לא רוצה לשאול, כי הבנתי שזה אפילו השירותים, אז זה כזה פחות בא לי את התיאורים. אז אני אשאיר אותך לבד עם התיאורים, נשמה, אם תרצה. תוכל לשלוח למיכל ברנוי, שהביאה את הכלבה שלה הערב לאולפן, בטח שמעתם את הנביחות בשעה הקודמת. מיכל, שהמיקרופון דולק, תבקשי מהכלבה לא לנבוח. תודה, מתוקה שלי, מיכל, תודה רבה. בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע. רגע, אבל אני רוצה להגיד את זה לפי שיחה, רגע, יקירי, דובב גבאי, שחקן הפועל באר שבע בעבר, אלן גבאי.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אתה מגיע ביי, גם יש לך כלב?
יש לי כלבה, אבל זו היא בסוף שלה.
אוי, מתוקה שלי, והיית מביא אותה לאימונים, למשחקים, או רק בבית, כמו מיכל מביאה אותה לעבודה?
זה הקיטה, זה לא כלב שאפשר להסתובב איתו ביום יום.
אוקיי, סליחה. לא, גם יש לה פה רוטוויילר, הביאה רוטוויילר לאולפן, זה שיא השיאים, אבל אנחנו נסתדר גם עם רוטוויילר. טוב, קלפי, הפועל באר שבע רושמת ניצחון חוץ שלישי ברציפות, הפעם על הפועל ירושלים לוינסון, והיא מגדילה את הפער בפסגה.
כן, ניצחון שלישי בחוץ ברציפות, מאוד מאוד חשוב להפועל באר שבע, לפני שלושה שבועות סימנו בהפועל באר שבע את שלוש משחקי החוץ הללו כאתגר מאוד גדול לעבור אותם בהצלחה, ובכלל הסיבוב השני זהו סיבוב שבו יש להפועל באר שבע משחקי חוץ לא פשוטים, ואת השלושה האלו, חדרה, הפועל חיפה ואת המשחק האחרון כאמור אתמול נגד הפועל ירושלים, לעבור אותם בהצלחה 9-9, מצליחה לשמור על הפער ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה ובית"ר ירושלים, ואני חושב שבהפועל באר שבע יכולים להיות מרוצים, לא ביכולת גדולה, לא ביכולת שאנחנו, לא כמו שהיה נגד הפועל חדרה בגביע,
ולא בתקופה שהיא רצה ב6 נקודות ברציפות, אבל עוד 3 נקודות במסע הזה של הקבוצה, ואני חושב שהפועל באר שבע באמת נמצאת בתקופה שהיא מצליחה לעבור את האתגרים האלה, ואתם יודעים, לא פשוט לעמוד במשחקים כאלה כשאתה יודע מה היריבות שלך עשו, והפועל באר שבע כחלק מבניית האופי שלה מצליחה ועומדת במשימה, עומדת במטרה, ולוקחת עוד 3 נקודות. שוב אנחנו רואים את אליאל פרץ מאוד דומיננטי, גם סקנגווה שבאמת מסתמן לו עם עוד משחק נהדר כרכש אולי הטוב ביותר של הפועל באר שבע, וגם לוקאס ונטורה שמבחינתו, או לפחות מבחינת לא מעט אנשים בהפועל באר שבע, ככה רואים אותו כאחד השחקנים יותר דומיננטיים שיש בקבוצה, אולי הכי דומיננטי ממש במרכז השדה, ואני חושב שמדובר בניצחון מאוד חשוב, מאוד יקר, והפועל באר שבע שומרת על המקום הראשון.
קלפי, ערב טוב. לצד הניצחון החשוב מבחינת באר שבע, הקבוצה חושבת גם על העונה הנוכחית, כאשר אני מבין שכבר נחת שחקן פה ויש עוד על הפרק, ומנגד הקבוצה של אלונה ברקת כבר סגרה את זלטנוביץ' לעונה הבאה, שחקנה חלוצה של מכבי נתניה. זאת אומרת, הפועל באר שבע עובדת כבר גם על העונה הבאה מלבד העונה הנוכחית.
לגמרי, אנחנו פרסמנו בשבת בבוקר על הסיכום של ליגור זלטנוביץ' והפועל באר שבע מהעונה הבאה בעצם, ממש כמו הסיפור של גיא מלמד שחתם לעונה הבאה במכבי חיפה. היום נוחת ממש לפני כשעתיים, נוחת קרלוס פונג, בלם מקט ורדה, בן 30, שחקן שבהפועל באר שבע מאוד מאוד חיפשו, בלם, חסון, כזה שיכול באמת להיות לצד מיגל ויטור, דובר השפה הפורטוגזית, אז המושבה הפורטוגזית ככה הולכת וגדלה בהפועל באר שבע.
הוא שחקן מאוד טכני, הרכש החדש, אבל יש לו ניסיון, הוא יודע את השפה, אבל גם הוא איתי. איך זה ילך ביחד עם מיגל ויטור, שלא צעיר?
בואו נכנס לשאלה הזאת גם את דובב גבאי. דובב, על השאלה הזאת בבקשה.
איך שאני צופה את זה, וממה שאנחנו רואים השנה מהפועל באר שבע, אנחנו מבינים שהפועל באר שבע, מה שמאפיין אותה ברמה הכי גבוהה, זה משחק הלחץ, משחק הגבוה. וזה אומר דווקא שהייתי הולך על מישהו שהוא כן יכול לחסות שטחים יותר ארוכים במהירות. זאת אומרת שכן הייתי הולך פה על בלם שהוא יותר מהיר, למרות שיש את גיא מזרחי שיכול לחפות, אבל אנחנו מקבלים את גיא מזרחי תמיד בחלק הקדמי, ועושה השתפרות מאוד, שיפור מאוד גדול.
זה יספיק לה לאליפות? הסגל הנוכחי? כי הרי בוא, מה היא מחפשת? מה היא מחפשת לחפש בצמרת אליפות?
אני חושב שכן, עם עוד שפצור קטן.
מה זה שפצור קטן? של מי, מה?
אני עדיין החלוץ, אני לא סגור עליו, על גריטה, אני חושב שאפשר להביא מישהו יותר טוב ממנו, וקלפי ראיתי שהוא פרסם גם לפני כמה זמן, שיש התעניינות בעוד כנף שמאל או כנף ימין, אז אם היינו מדברים על כנף שמאל, אני הייתי הולך בכל הכוח על בילסון ששיחק במכבי תל אביב.
הוא זול מאוד, דובב, 7 מיליון, ואפשר להביא אותו יורו?
בקטנה.
יורו, כן.
בסדר, בשביל האליפות צריך להשקיע, יכול להיות כמה...
אתה חושב שאלונה תרצה להשקיע את הסכום הזה?
חושב שלא, חושב שיש פה הבנה שאפשר לקחת אליפות בסגל הנוכחי, עם השקעה מינימלית ולא השקעה שהיא מעבר לכל דמיון.
מה אתה חושב?
מה אתה אומר, קלפי?
אני חושב שדווקא אלונה, אני לא חושב שהיא עכשיו מוכנה להשקיע תחומים מטורפים, אבל אלונה כן מוכנה לעשות שינויים, ואנחנו ראינו שאלונה בעצם מצרפת בלם מהליגה הפורטוגלית, ולפחות להפועל באר שבע להביא שחקנים מהליגה הפורטוגלית, זה דבר שעבד לה, בין אם זה מיגל ויטור שאלו רקע בליגה הפורטוגלית, גם אם זה אלדר לופז, הקשר לוקאס ונטורה, הוא בעצמו שחקן שהגיע מהליגה הפורטוגלית, ירד ליגה, זאת אומרת שגם שחקן ששיחק בקבוצה שירדה לליגה הפורטוגלית השנייה, יכול להיות מאוד משמעותי בכדורגל הישראלי. היום אני מפרסם על שחקן פורטוגלי גם כן, יורי מדיירש, שחקן פורטוגלי בן 30, מאוד מאוד טכני, שחקן שמכיר עוד לפני, גם את מיגל ויטור וגם את אלדר לופז, שבהפועל באר שבע מאוד מאוד היו רוצים לראות מגיע ומצטרף לקבוצה. יש מגעים איתו, מנסים לשכנע את המשפחה להגיע לישראל, ואם אלונה ברקת תצליח להביא אותו, מדובר בשחקן בעל פרופיל מאוד גבוה לכנף ימין, שחקן עם רגל שמאל, שיכול להיות, לשחק בכמה עמדות, גם בתור עשר, בעיקר בתור שחקן כנף. יצא לי לראות ככה כמה קטעים שלו, שחקן מאוד מרשים, ואני חושב שהפועל באר שבע ובעיקר אלונה יודעת שהיא יכולה לעשות כמה שינויים קטנים, לא שינויים גדולים. אנחנו ראינו היום שחרור של אנטון יוספר, שאני חושב שהוא שחקן מצוין לכדורגל הישראלי, והפועל באר שבע מחליטה להשאיל אותו. גם השחקן עצמו רוצה לראות דקות משמעותיות בקבוצה אחרת, והוא מושאל, כפי שאנחנו גם פרסמנו לראשונה, מושאל בעצם לליגה הפולנית בקבוצה בשם מוטור לובלין. והפועל באר שבע עושה את השינויים הקטנים, לא שינויים מקצה לכת. אנחנו לא נראה עכשיו איזה חמישה, שישה, שבעה שחקנים שמגיעים לחלון
העברות. הם שחררו גם את רותם חתואל.
נכון, גם רותם חתואל שהיום ערך את האימון האחרון שלו בהפועל באר שבע. ואם הפועל באר שבע תפגע גם בבלם וגם בכנף שרוצים להביא, אני חושב שזה יכול להסתיק לה למות עד הסוף.
דובב, מה אתה חושב על הצירוף של זלטנוביץ' לקראת העונה הבאה?
להגיד לך שאני סגור על זה? לא, אנחנו צריכים לבחון את הדברים באמת איך זה יתקדם במהלך העונה הזאת. אתה יודע, זה גם סיכון מה יקרה אם הוא ייפצע או דברים כאלה, ובאיזה כושר אתה תקבל אותו בעונה הבאה. אבל הוא שיחק תחת רן, ואם רן מאמין בו, אתה יודע, קטונתי. כל מה שרן עושה הוא פוגע, אתה יודע, גם אם הוא שים את סבתא שלי בהרכב, זה כנראה יסתדר.
אופה, אתה יודע מה, אפרופו סבתא בהרכב, בוא נדבר באמת על מערכת הסקאוטינג של הפועל באר שבע. אנחנו רואים איזה ביקורות סופג ברק בחר וגם לאלברמן, ובכלל כל הצוות המקצועי של מכבי חיפה על הזרים שם, והנה הפועל באר שבע עם שפו ענק, הם פשוט פוגעים עם הזרים. תעשו לי רגע סדר בהסבר, מה הולך בבאר שבע שלא הולך בחיפה?
אני חייב להגיד, מבחינת מערכת הסקאוטינג היא עברה שינוי. זאת אומרת, אנחנו ראינו את דודו עזריה, שהיה הסקאוט של הפועל באר שבע במשך 8 שנים, שאגב, היה זה שהביא את ריקרדיניו למכבי חיפה, עוזב את הפועל באר שבע, מערך הסקאוטינג השתנה, רן קוז'וך הביא את הצוות שלו. אני חייב גם לתת קרדיט לגיא פרימור, שהיום הוא מנכ"ל הפועל תל אביב, שהוא היה מבין האנשים ששם את ה... שם את היד גם על לוקס בנטורה וגם על קינס קלגואה. והפועל באר שבע מבחינתה, אם אני יכול לתת קרדיט לרן קוז'וך, שהוא עשה את השינויים שלו אחרי ההדחה מאירופה, ביקש לעשות שינויים, למשל, אם תן לי דוגמה, גם ארתור שושנצ'ב, חלוץ זר, שרן קוז'וך לא רצה אותו, בעצם הוא קיבל אותו כנדוניה, גם דיימר קימיונס, קשר קולומביאני, שהרבה מאוד הרימו גבה כשהוא שוחרר מהפועל באר שבע ועבר למכבי פתח תקווה, ומשם הוא לא החזיק אפילו חודש. ובאמת כמה שינויים קטנים שקוז'וך עשה, וגם הביא שחקנים ביחד איתו שאנחנו ראינו אותם לפני זה כשחקנים אלמוניים, אפורים כאלה, גיא מזרחי, אליאל פרץ, והנה הם מצליחים להחזור לו בגדול. בינתיים זה נראה טוב. יהיה מאוד מעניין לראות, אני חושב שהמבחן הגדול של הצוות הסקאוטינג של הפועל באר שבע, זה לראות מה יהיה עם הבלם מקמפ בל בקרלוס פונק, לראות אם תהיה פגיעה איתו, וגם לגבי הכנף, הווינגר מצד ימי שצפו להגיע, אם הפועל באר שבע תצליח לגוע בשניהם, יהיו לה 6 זרים איכותיים מאוד, ובלי לדבר על איגרוס דטאוביץ' שצפו להגיע בעונה הבאה, זה בהחלט יכול להשלים זרים איכותיים, ואנחנו יודעים, גידי, קבוצה שיש לה זרים איכותיים, היא מדברת גבוה.
קלפי, אתה כבר חושב ש... אתה התחלת להאמין שהפועל באר שבע יכול לקחת את האליפות השנה? כי עד לפני כמה ימים אתה לא מאמין. מה אתה אומר?
אל תיקח אותו לשם. אני חושב, גידי, שאם הפועל באר שבע תפגע בשני הזרים,
די, נו, קלפי. תגיד, יהיה נגיד מחזור, בוא, הפועל באר שבע תהיה צריכה להיות מוכתרת כאלופה. אז זה פעם הראשונה אתה תגיד שאתה מאמין שהיא תיקח אליפות?
הוא ירד מהארץ, אין סיכוי שהוא יישאר בארץ, הוא לא יהיה כמובן בחגיגות האליפות. אבל מה שדיברת עכשיו בנימה קצת יותר רצינית, מה שדיברת לגבי הבלם, שאם הם יפגעו בו, זה משהו שהם יכולים לרוץ. בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. להפועל באר שבע, כיום יש ההגנה הכי טובה בליגה. ספגו הכי מעט שערים, ואתה יודע, זה כאילו לחזק משהו שהוא חזק כבר. אני כן מסכים עם החיזוק הזה, ואני חושב מה שהכי קריטי להפועל באר שבע זה לחזק את החלק הקדמי דווקא.
אוקיי, חברים, דובב גבאי, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אני רוצה רגע להישאר איתך ברשותך על המשחק הפועל רעננה, הפועל תל אביב. רוצה לצאת רגע מהשירותים, לתת לי הרכבים, קהל, עניינים, או שאתה רוצה להישאר שם?
זהו, אופיר, אז באמת אנחנו כאן במשחק של הפועל תל אביב נגד הפועל כפר סבא.
רעננה. זה בכפר סבא.
זה בלויטה אמנם, אבל זה רעננה.
נכון, ומבחינת הפועל תל אביב, המטרה שלה, חד משמעית, זה להמשיך את המומנטום שלה במשחקים האחרונים. אנחנו רואים את הפועל תל אביב באמת נמצאת בפורמה נהדרת. מאזן מושלם, הפועל תל אביב פותחת בהרכב הבא, עם רובי לסקוביץ' בין הקורות. חוליית ההגנה, שחר טיבן, גורן אנטוניץ', זיו מורגן ויזן נאסר, בקישור נאור אלקוקין ורן בנימין, ובהתקפה רוי קורין, לירן רוטמן ומילן מקריץ'. יש ממש עכשיו קרן להפועל תל אביב, שממנה אולי תנסה להשיג את השער הראשון שלה. והפועל תל אביב, חברים, נמצאת בתקופה באמת נהדרת, גם מקבלת את הברק בגביע שהיא זוכה להגרלה של קבוצה מהליגה הלאומית, הפועל רמת גן, היא יכלה לקבל קבוצה קשה יותר מליגת העל. בואו נראה את המצב הזה, בואו נראה את הביתה, הכדור הזה יוצא החוצה, הכדור של הפועל תל אביב. אז אין ספק שיש אווירה חדשה, אווירה מאוד מרעננת תחת עם אליב ברדה, ואנחנו נצטרך לראות כמה זה יימשך, כמה הרצף הזה יימשך, וכמה אלניב ברדה יצטרך להוביל את הקבוצה שלו באמת
יש קהל?
הלאומית היא בדרך לשם.
אם יש קהל.
כן, ההסתגלות פה מפוצץ.
איזה יופי.
רובם ככולם אוהדי הפועל תל אביב. אווירה מחשמלת, וכל משחק הזה מראה לנו כמה אנחנו צריכים את הפועל תל אביב.
לגמרי, זה מועדון שחייב להיות בליגת העל, אבל שיהיה ניהול, יהיה גם כדורגל, והם יהיו במקום הנכון, בלי חרטבונה. לגמרי. איציק אלפי, אנחנו נפרדים כאמור ב-0-0 בין הפועל רעננה לבין הפועל תל אביב. תודה.
תודה רבה.
7:25, הנשיא חדש ישן צריך לומר, קדנציה שנייה, דונלד טראמפ, נואם בטקס השבעתו, הוא מתקבל בתשואות רבות, כמובן על ידי הקהל שנמצא, הם עומדים ומוחאים לו כפיים כמעט בכל משפט שלישי רביעי, שיהיה בהצלחה לו, בהצלחה למדינת ישראל, ואנחנו רוצים לחזור לעניינים שלנו. ערב טוב לך, דובר הפועל חיפה נועם רגב, על הנועם.
ערב טוב.
בעוד כמחצית השעה הפועל חיפה תערך את מועדון ספורט אשדוד, ואנחנו יודעים שאתם עורכים טקס מאוד מרגש לכבוד החזרה של רומי דורון ואמילי, בעיקר רומי שהיא אוהדת הפועל חיפה.
כן, נכון, טקס מאוד מרגש. הטקס המרגש עם שלושה סימני קריאה אנחנו מקווים לערוך בקרוב, כשרומי מה שנקרא, תיקח אוויר, תחזור למשפחה שלה ותהיה מוכנה לזה. והסיכום שלנו עם איתן, שכבר כמה חודשים יש לנו את החלום הזה, את התכנון הזה, יש לי בראש איך הטקס הזה ייראה, ולשמחתנו...
איך? תספר לנו.
השחקנים ייסו אותה על כתפיים לתוך המגרש. זה ככה
זה ייראה. איזה יופי. איזה מרגש. יש לי צמרמורת. מהמם.
אנחנו מדברים עם איתן על זה, את יודעת, אנחנו לא מדברים על זה, אם אנחנו אמרנו מתי רומי חוזרת בחיים, וזה חלחל, והחלום הזה יתגשם, ואנחנו
נבואה שהגשימה את עצמה.
ממש, ממש.
איך יראה הטקס של הערב, נועם?
אוקיי, אז הטקס של הערב, אנחנו מקרינים סרטון שקצת מראה על הדרך של המועדון עם איתן, וכמובן הוא נגמר עם האפי-אנד ש... רומי פוגשת את משפחתה, זאת אומרת, זה צריך להכין את הממחתות, ואנחנו לא שוכחים את מי שנשאר מאחור, וכל אחד מ-22 השחקנים בסיום הטקס יפריך בלון צהוב, להראות שאנחנו לא שוכחים את ה-94 חטופים וחטופות שנשארו מאחור. מעבר לזה, אנחנו גם מציינים את דקה דומיה לזכרו של חייל צהל, יאהב אדר מכפר תבור, לוחם בסיירת נחל, שהוא גם קרוב משפחה של יואב קאט של הבעלים. זה במעבר חד, מה שנקרא מעצב לשמחה, משמחה לעצב. אני רק אציין שהמועדון הכין חולצה מיוחדת לרגל חזרתה של רומי, נשלח אחר כך את התמונה, אנחנו יכולים גם להשתמש בה. חולצה עם אדום מנומר, הם זוכרים שהמדים, הצבעים המנומרים, או הלוק המנומר, זה בעצם היה סוג של סימן היכר של רומי, וזה מועדון הוציא חולצות, גם למחירה לקהל הרחב שההכנסות הן קודש.
מנומרות?
כן.
איזה יופי, מדהים, נועה, מדהים. אתה יודע, הקשר הזה בין הספורט לבין משפחות החטופים, מרגש כל פעם מחדש, ואיזה כיף שבעצם שבו הביתה, ואני יכולות לראות מקרוב מה נעשה פה במהלך כל התקופה העצובה.
ערב טוב, אין ספק שזה חשוב מאוד לעשות את הטקס והכל.
מאוד, כל הכבוד לכם.
אבל איך אתם רואים את זה שהולך להיות לכם יציאים ריקים מאוד ולא יהיו אוהדים? האוהדים שלכם הרי מחרימים את המשחקים שלכם, לא באים, וגם הערב אני מבין שהיציאים יהיו ללא קהל.
ללא קהל כלל וכלל, ממש.
כמעט, אין אוהדים כמעט, הפועל חיפה, הקהל שלהם מחרים שם, יש שם נתק, וזה חבל מאוד, ואני ראיתי גם אוהדים שלכם שאמרו, אולי תחכו עם הטקס שלכבד יותר שיהיה קהל, אבל אין ספק
שמבחינת... לא, הטקס הזה הוא בעצם עם
פנים... לא, הוא חשוב, אין ספק שהוא חשוב והכל.
אחד זה לקבל את רומי, ושניים זה לא לשכוח את מי שנשאר מאחור, את הטקס המרגש, שסיפרתי לכם איך הוא ייראה פחות או יותר, אנחנו בהזדמנות הראשונה כשאפשר נקיים אותו. לגבי הקהל שלנו, אתה אומר ניתוק, אנחנו קשובים לביקורות. חלק מהביקורות הן נכונות, יש לנו מה לשפר. חלק מהביקורות הם האנשים שהם אנטי, ולא משנה מה יעשה ואיך יעשה, והם יתעלמו מהישגים של המועדון, שאנחנו מקווים מאוד ישלים את הרוב הפעלה רביעית לפלייאוף עליון בתוך 7 שנים. אז יש גם הישגים. לא הכל מושלם, רחוק מלהיות מושלם, אבל אני חושב שהאמת היא באיפשהו באמצע. אני חושב שהקהל שלנו הוא קהל טוב, הוא אוהב את הקבוצה, הוא אכפתי, וזה טוב שיש ביקורת. אבל צריכים את הקהל ביציע, בטח עכשיו שאנחנו נכנסים לישורת האחרונה, ואני דווקא מקבל פידבקים שכן יגיע.
בטח עכשיו שגיא מלמד, השחקן הכי חשוב שלכם עומד לעזוב את הקבוצה, אז אתם פחות שחקן חשוב מאוד, שזה לא פשוט.
נכון, אני לא יכול להגיד שזה משהו שלא משפיע על המועדון או על השחקן עצמו, נכון, זה לא דבר שגרתי, אבל המועדון הוא לא יושב בחיבוק ידיים, יש כאלה שאולי מנסים להציג את זה ככה. אבל המועדון עבר בימים האחרונים למות של רפש, ובלי קשר לאם גיא או בלי גיא, בטח שאם גיא לא יישאר, אז יעבור מה שנקרא מהילוך רביעי להילוך חמישי. המועדון פועל בעניין, ואני מניח שבימים הקרובים גם תשמעו על התוצאות של הפעולות האלה.
תודה רבה, נועם רגב.
ונצרף שחקנים נוספים לקבוצה, אם לא הייתי ברור.
תודה רבה, נועם.
תודה לכם, תודה רבה.
1-0 הפועל תל אביב, בדיוק עולה ליתרון מול הפועל רעננה.
רוטמן.
כאמור, רוטמן מעלה אותם ליתרון 1-0. אז סוף סוף יש לנו שער במחזור התשעה, שער של ליגה הלאומית.
הפועל תל אביב פשוט דוערת לליגת העל.
הלוואי,
אני אומר לך את האמת. מאז שברדה נכנס לתפקיד המאמן, הקבוצה הזאת קבוצה אחרת לגמרי, ואני אומר שהיא תהיה עולה בטוחה. ואנחנו רואים גם הפועל תל אביב אחרת, הפועל תל אביב יודעת מה שהיא רוצה, עומדת נכון על המגרש.
רגע, חכה, רק 1-0, עוד לא נגמר המשחק. אלי לבנטל, פרשן רדיו חיפה, אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן, ערב טוב לכם.
ערב טוב לך. קודם כל, קצת רגש, איזה יופי המחווה של הפועל חיפה לרומי?
יוצאת מן הכלל, ואני אומר לכם, אני בכל המשחקים של הפועל חיפה נמצא, המחווה הזאת הייתה לאורך כל הדרך. לא היה משחק, לא היה שער שהופקע. במיוחד גיא מלמד, שלא היה נשא את החולצה שלה עם התמונה שלה, יצא לי כשדרן במשחקים, גם לארח את אבא של רומי באולפן אצלנו, ולדבר איתו, שיספר לנו הכל. הוא היה בא לכל משחק, במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, הוא היה בצעדה בדרום, אז הוא לא הגיע, אבל גם האבא מלווה, וגם הקבוצה, וגם השחקנים, זה היה מרגש לאורך כל הדרך, ועכשיו זה פשוט לא הייתה עין שלא דומת, במיוחד שהיום עוד ראיתי שהיא מחזיקה את הטלפון ואומרת לו, אבא, חזרת בחיים.
נכון, התיעוד האחרון, התיעוד מאוד מאוד מרגש. לבית, מה מצפה לנו הערב מול יציאים ריקים נגד מועדון ספורט אשדוד?
אז קודם כל, נועם מדבר יפה, והוא דובר מועדון נפלא, והוא אוהב את המועדון ברמה שאני לא מכיר הרבה אנשים, הוא גם היסטוריון של המועדון, אבל הוא מדבר על מועדון, ואני אומר על בעל הבית של המועדון. אם יואב קאץ' לפני שלושה חודשים מחתים את גיא מלמד לעוד שנה, הפועל חיפה היום כבר היום בפלייאוף עליון, כי כל הבלגן שהיה, היא גם לא מפסידה את הגביע אולי, הכל היה אחרת. אז קודם כל זה הבעל הבית שלא עשה את הדברים הנכונים בזמן הנכון. כן. אם אתם שואלים אותי כאחד שבאמת חי את המועדון, נושם את המועדון, יש לי מין תחושה, ואני אומר את זה פעם ראשונה אצלכם, שיואב כנראה לא מחתים את השחקנים, ויש לו 14 שחקנים שאין להם חוזה לשנה הבאה, ולא יחתים לא את גיא ולא את האחרים, זה בגלל לטעמי שיואב חושב כנראה שבשנה הבאה הוא לא יהיה במועדון. אין הסבר אחר.
רגע, מה זה אומר שהוא עוזב מיוזמתו, או שיש לו כבר קונה?
לא, קונה לא תהיה בעיה.
אז מה זאת אומרת לא יהיה במועדון? מה הוא יעשה?
הוא ימכור את המועדון, מה זה לא יעשה?
אז זה מה שאני אומרת, הוא לא יהיה במועדון או שהוא מוכר את המועדון?
לא, ימכור את המועדון, הוא רצה למכור את המועדון השנה והוא התחרט. יש לו שלוש קבוצות רכישה, מסמך כתוב עם עורך דין עם הכל, ולמוחרת הוא התחרט. ואי ההחתמה של שחקנים לשנה הבאה, זה פשוט לא רוצה התחייבויות של חוזים לשנה הבאה.
מה אתה אומר, גידל, מה שאומר כאן לבנטל? מפגיז, הוא אומר שהוא רואה אותו לא נמצא בשנה הבאה.
אנחנו אמרנו את זה כבר מספר פעמים פה בשידורים בשבועיים האחרונים, וגם שעלה לי אוף קאץ, אני אמרתי לו את זה, האם אתה עוזב בסיום העונה, והוא גמגם כזה, כי אני מסכים איתו, הוא לא מחתים אף שחקן, כולם כרגע בסימן של עזיבה, וכל הפעולות שהוא עושה, אנחנו רואים שיש לו מחשבה, יכול להיות שזה שהוא לא בא יותר לארץ כבר, אתה יודע, אתה גיל עושה את שלו.
כן, נתיים כבר.
כן, אז אתה יודע,
הוא הגיע רק לקפריסין למחנה האימון.
למרות שיואב קאץ מאוד אוהב את זה, אוהב שמראיינים אותו, בואי נגיד, כל הפרשת
גיא... כן, זה ההובי שלו קצת, כל הבלגן הזה.
גיא מלמד, הוא היה בסיוע.
נותן לו קצת עניין בחיים.
כן, היה בסיוע, אז אני לא יודע איך הוא ייפרד מזה, אבל... ההתנהלות שלו מסביב, זה מראה על מישהו שלא רוצה להישאר, כאילו מעבר לעונה הזאת, שאם אנחנו נראה אותו פתאום מחתים שחקנים כן לחוזי ארוכים טווח, אז אנחנו כן נראה שאולי כן הוא הולך להישאר, אבל כרגע אני מסכים עם אלי לבנטל, יואב קאץ בסיום העונה הזאת, אומר תודה רבה.
אופירה, התחושה שהמועדון לא בראש מעייניו,
אגב, אופיר, אני שומע את זה גם מאנשים סביב הפועל חיפה וגם בעלי תפקידים על התחושה הזו. זה לא איזה משהו שפתאום נולד, פתאום מופרך, ממשהו מופרך. יש לזה סיבות, וגם אנשים בתוך הפועל חיפה מדברים על כך.
טוב, ימים יגידו. כן, כן, המשחק, בבקשה.
לגבי המשחק, אז קודם כל אני אצטט את רוני. רוני אמר, ודי בצדק, ואני מסכים איתו, וזה נכון, שבסיבוב השני המשחקים הופכים להיות הרבה יותר קשים. ואני אומר לכם מניסיון העבר, נגד קבוצות התחתית, המשחקים הופכים להיות הרבה הרבה יותר קשים, כי קבוצות התחתית פתאום רואות את הסיכוי לירידה ומשחקות אחרת, ולהפועל חיפה יהיה קשה מאוד היום, בעוד שבוא ננתח מקצועית, הפועל חיפה יש לה מלך השערים שלה היום על המגרש, זה חמישה או שישה שחקנים שיפקיעו כל אחד שער אחד. כי גיא לא בא בסגל שהפקיע 17 שערים, אין לה יותר, זה לא, אין את זה בשום קבוצה בליגת העל. יש אחד עם 10 שערים, עם 4 שערים.
לבטל, אולי תעלה לשחק הערב.
אם הייתי יכול, הייתי משלם בשביל לעלות לשחק. אבל התחושה שלי לא טובה, התחושה שלי לא טובה למשחק היום. אני חושב שניצחון היום יביא את הפועל חיפה לכבוד התוצאות של הקבוצות אחריה. שהפסידו, יביא לה סיכוי גדול מאוד לפלייאוף עליון, ועל זה הם צריכים לחשוב, וכל תוצאה שהיא לא ניצחון, מרחיק אותה מהפלייאוף עליון, כי המשחקים יהיו קשים יותר ויותר, ואם לא יגיע חלוץ, וגם אם יגיע חלוץ, אי אפשר לדעת אם הוא ישתלב כבר מהשבוע הראשון, השבועיים הראשונים, לא יודע, לא נראה טוב.
תודה אלי לבנטל.
תודה.
יאללה, ביי לכם.
תוכנית הספורט של ישראל. 7:44, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שהוא רוצה להיות משכין שלום וכל החטופים בדרכם אל המשפחות. אני חושבת שזה מסר מאוד מרגיע, ואתה יודע מה, אני סומכת עליו שהוא אומר שהחטופים בדרך למשפחותיהם. אני כמובן מאמינה
הלוואי, בזה. הלוואי שזה יקרה.
הלוואי, הלוואי, הלוואי. טוב, חברים, אנחנו רוצים להיות עם יובל בר, אצטדיון רמת גן. אהלן, יובל.
אהלן אופיר, אהלן גידי, ערב טוב.
דבר אלינו בבקשה.
כן, אנחנו כאן, אתם מצטרפים אלינו בדקה 42, כרגע התוצאה היא עדיין 0-0 בקרב פסגה הזה בין המקום הראשון, הפועל כפר שלם, למקום השני רמת גן. וכרגע...
מי טובה יותר שזה כרגע, נכון לעכשיו 42 דקות? מאיפה אתה רואה שהגיע השאר?
כרגע המשחק ממש מקצה לקצה, שתי הקבוצות תוקפות מנסות להפקיע, אבל מאוד לא מדויקות. בינתיים רמת גן קצת בועזת יותר לשער, אבל אף בעיטה של שתי הקבוצות לא נסגרת. מקווה שבמחצית השנייה יתעוררו וידייקו קצת יותר.
כמה קהל יש הערב?
יש הערב קצת פחות מ-800 איש. הרבה אוהדים של הפועל רמת גן, וגם כפר שלם הביאו נציגות יפה, ובאמת יש אווירה של משחק פסגה בליגה לאומית.
אוקיי, יובל, תודה, תודה, כאמור 0-0 במשחק שלך, תודה רבה.
בשמחה, ערב טוב.
גידי, הבטחת לי משחק עונה, אני רואה לא עונה ולא משחק. בסדר, אני מבקשת בפעם הבאה, תגדיר את המשחקי עונה אצל איצי קלפי, שם המשחק הוא קצבי יותר, נפרדו ב-0-0, אבל עכשיו 1-0 להפועל תל אביב, איצי קלפי, אצטדיון לויטה, כפר סבא.
הלאה, ערב טוב חברים, אנחנו ממש רגע לפני השריקה למחצית, הפועל תל אביב מוליכה 1-0 על הפועל רעננה, שער של אירן רוטמן אחרי נגיחה של מילן מקריץ', השוער של הפועל רעננה עדף לא טוב, ואז מי שהיה לריבאונד זה היה אירן רוטמן. הפועל תל אביב שולטת, לא מגיעה ליותר מדי מצבים מסוכנים, אבל הפועל רעננה רק בהתקפות מעבר מצליחה איכשהו לעבור את החצי, וגם כשהיא עוברת אותו, היא לא מצליחה להיות מספיק מדויקת בפס האחרון. הפועל תל אביב, אני חייב להגיד, אם היא תמשיך ככה, היא יכולה קצת להסתכן בספיגת שער השוויון, כי אנחנו לא רואים אותה מצליחה להתרומם אחרי השער שהיא כבשה, אבל בינתיים לפחות היא מנסה, עדיין... בעיקר פעילה מהצד השמאלי, שם נמצא איזן נצר, שעושה כמה פעולות טובות. בוא נראה אולי עכשיו את ההזדמנות הזאת. לא, הגנת הפועל רעננה מחיקה את הכדור הזה. אנחנו כאמור בדקה 45 של המשחק, 1-0 להפועל תל אביב.
קלפי, אני רואה שהקהל של הפועל תל אביב, ללא הרף, מועדת הקבוצה, הוא מעורב מאוד במשחק, חי אותו.
לגמרי, לגמרי. עכשיו אני בדקתי בדיוק, בוא נראה את ההזדמנות הזאת, אבל הכדור נמצא אצל של הפועל רעננה. 3,500 אוהדים הגיעו למשחק הזה כאן בלויטה. אווירה נהדרת מבחינתה של הפועל תל אביב. הקהל שלה שווה ליגת העל, והקהל שלה גם עוזר לה לדחוף מאוד את השחקנים.
אני רואה שקר הדשא לא הכי טוב.
על הפנים, גידי, על הפנים, על הפנים.
אף פעם הוא לא היה טוב. ממתי הוא היה טוב באצטדיון הזה? אחד האצטדיונים היותר ישנים שזקוקים לשיפוץ בינלאומי.
יש בעיה עם לא מעט מגרשים בכלל בליגה הלאומית וגם בליגת העל. בגלל זה ההתאחדות לכדורגל העבירה בשבוע שעבר במזכירות החלטה, עד עכשיו קבוצות נוער חייבו אותם לשחק באצטדיונים, שאפשר לחזור לשחק על סינתטי, כי העומס, הבינו שהעומס רב מאוד בכל מיני מקומות, וזה גורם לבעיות בקר הדשא, ויש מקומות שלא רואים לשחק עליהם כדורגל, יצטרכו לתת את הדעת את זה גם במינהלת וגם בהתאחדות לכדורגל לקראת העונה הבאה, לחשוב מה עושים עם זה, כי המצב של קר הדשא שאנחנו רואים בכל מיני מקומות לא יכול להיות, פשוט זה נראה רע מאוד.
אוקיי.
עכשיו נשמע השריקה למחצית, 1-0 הפועל תל אביב.
הנה, נפרדנו בזמן. תודה.
תודה, תודה,
חבר.
חברים, מחצית, כן, גידי?
לא, בואי תסיימי רק ומשהו.
מחצית גם בין הפועל ניר רמת השרון למועדון ספורט כפר קאסם 0-0. אותה תוצאה גם במשחק בין הפועל פתח תקווה לבין הפועל אקו. ובשמונה, שני משחקים, הפועל חיפה נגד מועדון ספורט אשדוד והפועל חדרה נגד עירונית טבריה במחזור ה-19 של ליגת העל, ליגת ווינר. כן, גידי ליפקין?
ראית, שוב, את יודעת, בנושא אחר שאנחנו גם מתעסקים בו ביומיים האחרונים, שחרור החטופים, החמאס, התחיל עוד פעם לשחק לנו על הרגשות, אומר השחרור החטופים יהיה רק ביום ראשון.
כלומר, לא בשבת.
לא בשבת, ועכשיו בישראל בודקים את זה.
הם מתחילים להציל לנו תמיד.
הם אומרים שבשבת הם אמורים להעביר את השמות, וביום ראשון הם יעשו את השחרור. אז עוד פעם מתחילה פה כל סאגה.
אתה יודע, מסכנות המשפחות שמצפות להכיריהם, היום דיברתי עם אחת המשפחות שאמרו לי, כל דקה היא כמו שנה, בהמתנה כמובן. אז אנחנו מכאן קוראים כמובן לנשיא ארצות הברית החדש דונלד טראמפ, שלא תשכח את החטופים שלנו שמחכים בשבי החמאס. גידי ליפקין, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה רבה גם למיכל ברנוי. לאלעד נבון, אני אופירה, גלי אתרי. לכל אחת ואחת אני מקדישה את השיר, חזקה מהרוח. שלום שלום.